שלום רב למאזינים היקרים בפינתנו ארץ חמדה. הפעם נעסוק במצב הרוחני בארץ כפי שהיה בתקופת הורדוס הרשע ונציבי רומי הראשונים שבאו מיד אחריו. באותה שעה המצב בארץ היה מסובך מאוד, בו שימשו האור והחושך בערבוביה. מצד אחד בית המקדש עמד על מכונו, סנהדרין וחכמיה ישבה ולימדה ושפטה את ישראל, ישראל עלו לרגל מדי חג בחג, חיו במושבותיהם מקצה הארץ ועד קצה, איש איש על נחלתו. אך מצד שני, הצבא הרומאי וצבא הסחירים הנוכרי הסתובב בחוצות ירושלים, ערים אליליות נוסדו והתפשטו ברחבי הארץ, והרושם הקשה שעשו תיאורי החיים המקולקלים בבית המלוכה של הורדוס והנציבים שבאו אחריו. העם שזכה לתקופת אורה גדולה בימי החשמונאים מצא עצמו נתון בשבר אחר שבר, היה נבוך ביותר וחיפש דרכי מילוט בעזרת ההשפעה הרוחנית כדי לצאת מסבך המאורעות. בתקופה זו עמדו בראשות הסנהדרין שני גדולי ישראל, שמעיה ואבטליון. היו גדולים מאוד בתורה וביראת שמיים, אך בלטו בזאת ששניהם היו גרי צדק. אולי יש בעובדה זו כדי להצביע על המצב הרוחני הקשה של עם ישראל וחוסר שלוות הנפש שאפיינה אותו, במצב בו לא יכלו העם להתמיד ולשקוד ולהגיע להישגים עצומים בתורה כפי הראוי להם. רק גרים שלא יכלו בטבעם לחוש באותה עוצמה את גודל כאב הלב שכאב העם על הפגיעה בקודשיו ובעצמאותו, יכלו למצוא את כוחות הנפש שאפשרו להם לגדול ולהתעצם בתורה. שמעיה ואבטליון דאגו לחנך לתורה ולהזהיר את החכמים מהקרבה לעולם הפוליטי, וכך אמרו בדבריהם במסכת אבות, אל תתוודע לרשות. הם הזהירו וחינכו את תלמידיהם בדרך שיוכלו להחזיק מעמד גם אם ייפגעו רבותיהם בידי האויב, ואז התלמידים יצטרכו לשאת על גבם את היכולת, את המשימה, לשמור על המשך בניין התורה בישראל. אחרי שמעיה ואבטליון המשיכו את נשיאות הסנהדרין הלל ושמאי. הלל עלה מבבל, ששם הייתה הגולה היהודית שרויה במנוחה נפשית ומעשית באופן יחסי גדול ביותר בהשוואה לארץ ישראל, והוא זכה להתגדל בתורה בזכות מסירות נפש עצומה שהייתה לו לשקידה בתורה. הוא למד בעוני ומחסור, ואפילו בימי שלג לא נמנע מעמידה ליד בית המדרש מבחוץ כדי לא להפסיד כל מילה של תורה. ייתכן וגם הלל ינק את כוחו הנפשי לגדול בתורה בזכות העובדה של שנותיו הראשונות שהיו בבבל, מקום ששם לא חשו בו ישראל עד כמה גדול הכאב ועד כמה קשות המכות שהוקה בהם בית ישראל בארץ. סבלנותו ואישיותו של הלל, שהיו לשם דבר, נתנו לו כוח להתמודד עם המצבים הקשים ובנו את יכולתו לקרב גם אנשים מסובכים לתורת ישראל. חברו שהיה אב בית דין, שמאי הזקן, גדל בארץ והצטיין בנוקשות באופן יחסי ובזהירות מכל מי שאינו שלם בתורה ומצוות. הוא היה ידוע בקביעת כללים ופרטים של תורה שנבנו בדרך המיוחדת לאישיותו, וכך נבנו באותו זמן שני בתי תלמוד, המיוחסים להלל ושמאי על ידי תלמידיהם הגדולים, והם השפיעו לדורות על בית ישראל, נודעו בשמותם בית הלל ובית שמאי. זכה הלל הזקן ותלמידיו הם אלו שקיבלו את זכות הכרעת הפסיקה בהלכה, עד שנקבע בחז"ל כלל גדול כי בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה. כלומר, אין תוקף לפסקים המחמירים של בית שמאי לעומת פסקי ההלכות שנפסקו על ידי בית הלל. כדי שלא נקבל רושם מוטעה על דברי בית שמאי כפי שמפורסם לכאורה על ידי המון העם, כדאי להזכיר את מאמר חז"ל המודיעים לנו כי באותם הזמנים יצתה בת קול משמיים שלעתיד לבוא תהיה הלכה כבית שמאי. כלומר, במציאות המסובכת של דורותינו אין כוח לעם לקבל את פסקי בית שמאי, אולם לעתיד לבוא, כשהמציאות תתיישר ותתרומם, תבוא העת ופסקי בית שמאי יקבעו להלכה. ומכאן שלא נדחו דברי בית שמאי דחייה מוחלטת. כדאי לציין כי למרות החילוקים של פסקי הלכה נראים למראית עין כקוטביים בין בית שמאי ובית הלל, נהגו שני החכמים ותלמידיהם כבוד זה בזה, וכל אחד הכיר והעריך את מעלת התורה של חברו. העיסוק בתורה של תלמידי בית שמאי ובית הלל לא הצליח להתפשט על כל המון העם שהיה נתון תחת המכבש הרומאי ולחץ המיסים שבהם מימן הורדוס את מפעלי הפאר שעשה לכבוד הנוכרים. כך נתרבו באותו זמן יהודים שהידע שלהם בתורה הצטמצם ביותר, ומתוך כך נמשכו פגימות בזהירות בקיום המצוות. יהודים אלו שהיו נאמנים לתורה ולאמונה, אך מחוסרי ידע ראוי לקיומה, נקראו בפי חז"ל בשם עמי הארץ. על מנת לשמור על גדרי הטהרה, נקבעו סייגים מרחיקים בין אלו המוגדרים כחברים, הגדרה מעידה על נאמנותם וכשרותם לקרבת התורה ולומדיה, לבין עמי הארץ. גדרים וסייגים אלו עוסקים בעיקר בנושאים של הפרשת תרומות ומעשרות ושמירת גדרי הטומאה והטהרה. כך קבעו כי טהרת עם הארץ נחשבת לטומאה לגבי החבר, ומאכליו של עם הארץ פסולים לחברים. הרחקה זו בין החברים לעמי הארץ גרמה למתח וריחוק שהצטרפו לקשיים שהיו קיימים בלאו הכי. המון העם חיפש דרכים להתעלות ללא צורך בהתמדה ושקידה בתורה. חלק קטן פנה עורף לאמונת התורה, בפרט התורה שבעל פה, ומתוך אותו חלק צמחה כת הצדוקים והביתוסים שהיו נאמנים לתורה שבכתב בלבד על פי הבנתם. על חלק זה של הצדוקים נמנו בעיקר העשירים ובני המעמדות הגבוהים, שלא עזרו חיל להתמסר לשקידת התורה ולהקפדה והזהירות הנדרשים במצוותיה. הצדוקים היו מקורבים לשלטון, ומתוך כך גברה בקרבם גם הנטייה להתבוללות בקלות יתר. חלק אחר מהעם שחיפש דרך להתעלות לא הסתפק ביציאת ידי חובה על ידי שמירת ההלכה, וחיפש דרכים מהירות ומיסטיות להתעלות מהירה שתרומם גם אותם ותשפיע על תיקון המצב הכללי בארץ. חלק זה היה ידוע כאיסיים, מלשון עשה רופא, עסקו בעיקר בחזרה לטבע וברפואה בדרכים טבעוניות, והם ביקשו להיפרד מן החיים הציבוריים והמכשלות המיוחסות להם. היו אלו קבוצות שהתנזרו מרדיפת תענוגות ומנהייה אחרי הבלי עולם, והתיימרו לרפא מחלות על פי סדרי חיים קרובים לטבע. הם השתדלו לחיות בצורת חיים קיבוצים בכל מה שנוגע לחלוקת הרכוש, והחמירו ביותר בענייני טהרה ושמירת השבת. בין השאר קבעו את חובת התבילה באופן מחמיר ביותר, שלא על פי התורה. תשתית רוחנית מיסטית זו, שעסקה בדברים גבוהים על מלכות שמיים, ואיבדה את הדרך לתיקון הארץ, היוותה מאוחר יותר את התשתית ואת הרקע לצמיחתה של הנצרות. חז"ל שהכירו את הסכנה בנטיות קיצוניות אלו, מחו על כך כפי הנראה בדבריהם במסכת ברכות, מה טיבם של טובלי שחרין, הכוונה לאלו שהיו טובלים במקוואות מדי יום ביומו. וכך אמר רבי יהודה בן בטרה לתלמיד שנמנע מלימוד תורה כיוון שלא טבל, בני פתח פיך ויעירו דבריך, אין דברי תורה מקבלים טומאה, שנאמר עלו כל דברי כאש נאום השם. מה אש אינו מקבל טומאה, אף דברי תורה אינם מקבלים טומאה. בזאת בררו חכמים כי התיקון וההתעלות יבואו על ידי לימוד התורה וסדר חיים טבעי, נורמלי, ככל האדם, ולא על ידי פרישויות ונזירויות למיניהם. הצליחו חכמים, ודרכם שנמשכה גם דרך צרות, החורבן והגלות מאוחר יותר, הוכיחה את עצמה, ואפשר לומר כי בזכותם של חכמי ישראל והנהגתם התקיים עם ישראל עד היום, עד הרגעים שבהם אנו זוכים לראות את תחילת הגאולה במהרה בימינו. כאן נסיים את פינתנו זאת, ובעזרת השם נמשיך לעסוק בהתפתחות במשך השנים באותה תקופה של הבית השני בשיחתנו הבאה.